עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, השעה היא 1:05. אני ליד המיקרופון, ואיתי הצוות הרגיל והנהדר והאהוב שלי, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל עמיתי דואק, האחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו, אותם טלפונים תמיד, 1-900-722-103, לכל מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות, שאלות, קושיות, הערות, ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים, אנחנו אחרי שבוע מעניין, מרתק, אני גם הייתי קצת בחופשה, אבל בואו נתחיל ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
ושלום וברכה, אם יש לי הכבוד
מדברת, והעונג. מדברת מרים, אני בת 64.
כן, מרים.
רציתי לשאול, יש לי פתאום ככה דפיקות לב, וגם יש לי מין, כמו פעימה כזאת של הלב, כמו קפיצה כזאת.
כן, פעימה שנקרא
זאת תמיד, מדי פעם.
פעימה מוקדמת.
זה נקרא פעימה מוקדמת?
זה נקרא פעימה מוקדמת, כן, שכאילו כל הבטח הזה קופץ וזה, כן.
כן. עכשיו, לפני 3 שנים בערך, קרה לי שצאתי ממקלחת חווה, והתעלפתי, והבת שלי הזמינה לי אמבולנס, ואז לקחו אותי לבית חולים, וגילו שיש לי משהו שנקרא BBB.
בלוק, זה בלוק, בין, נתפס לי המילה. בנדל ברנץ' בלוק, בנדל ברנץ' בלוק. זה דבר שהוא, זה אומר שישנה איזושהי הפרעה חשמלית קלה, לא מסוכנת, שנראית אצל הרבה מאוד בני אדם כדבר שהוא מופיע. צריך לדעת את זה, כי אם נגיד בעוד חודש, במקרה, אני סתם נותן דוגמה, לא את, מישהו שיש לו את זה, ולא יודע שיש לו את זה, אחרי תקופה מסוימת יגיע לבית החולים, ויהיו לו כאבים קשים בחזה, ויהיו לו תלונות של לב, ויהיו לו כל הסימנים של התקף לב, וימצאו את זה, יחשבו שזה סימן של ההתקף, של אחד הסימנים להתקף לב. אבל זה לא סימן של התקף לב. זה דבר שיכול להופיע לפעמים גם בלי שאנחנו יודעים מדוע. יש לנו את הבנדל ברנץ' בלוק, זה הלב פועל על מערכת חשמלית. והמערכת חשמלית עוברת, החשמל עובר בעצבים, בעצבים, בברנצ'ים, בענפים של עצבים לכל השרירים. ויש לנו מצד ימין, ויש לנו מצד שמאל.
וזה לא פוגע בלב עצמו?
זה לא פוגע בלב עצמו, אבל צריך לדעת את זה, וזה ממצא שרואים אותו ב-EKG, ואפשר לזהות אותו. זה לא הסיבה. עכשיו, ללא כל קשר, יש לך כן. לפעמים מצבים של מה שאנחנו קוראים טכיקרדיה, של פעימת לב, קצב לב מהיר, ויש לך לפעמים אקסטרסיסטולות. אקסטרסיסטולות זה מה שנקרא פעימות מוקדמות, או פעימות נוספות. ולפעמים זה מורגש כאילו שמשהו בחזה, כאילו שכל החזה קופץ לשנייה. וזה נכון. מפחיד. זה מפחיד, זה בדרך כלל לא מסוכן. עכשיו, זה, הסיבה היא לא מתח, אבל זה גובר במתח. כלומר, אנשים שהם במתח, כנראה שיש להם מזה יותר. הדברים הם לא מסוכנים, אבל מה שאני מציע, אני מציע לפנות לרופא קרדיולוג. הוא ישלח אותך לעשות בדיקת הולטר של הלב.
אז תקשיב, אני, מה שצריך להגיד לך, אני לפני 3 שנים שהתעלפתי ולקחו אותי לבית חולים, אז עשו לי את כל הבדיקות. הפנו אותי לרופא המטפל.
3 שנים זה ארכיאולוגיה. את אומרת שזה קרה לך לפני חודש.
אוקיי, אז תן לי להמשיך שנייה.
בבקשה, אפילו
עכשיו,
יותר.
השנה, עכשיו, לא מזמן הלכתי עוד פעם לרופא המשפחה שלי.
כן.
וסיפרתי לו את כל הסיפור הזה, שזה עדיין יש לי את זה. אז הוא שלח אותי לעשות EKG.
כן.
והוא אמר שה-EKG הוא אותו דבר כמו שהיה לפני 3 שנים. ואמרתי לו, אני צריכה להיות במעקב אצל קרדיולוג, וזה הוא אומר לי לא.
השאלה שלי היא, כל כמה זמן יש לך קצב לב מהיר? דופק מהיר.
דופק מהיר. כמו שאתה אומר, בעיקר שאני
מתרגשת.
בלחץ כזה, או שאני ישנתי מאוד מאוחר בלילה, ואני צריכה לקום מוקדם בבוקר.
אז ברגע שאת מתעוררת זה קורה, ברגע שאת מתעוררת.
לא שאני מתעוררת, שאני כאילו, כן, שאני כאילו מתעוררת, או אפילו לפעמים בתוך ש... כשאני על מיטה שוכבת ואני כבר ערה ואני רוצה לנסות לקום, ואז יש לי את זה, אבל זה לא תמיד.
תראי, אני חושב שזכותך לקבל כן. ייעוץ קרדיולוגי נוסף אחרי 3 שנים. ב-EKG הקודם לא היה לך בנדל ברנש בלוק, לא היה לך חסימה בברנש הזה. כלומר, יש משהו שהשתנה, לא מסוכן, אבל יש משהו שהשתנה. ואני חושב
גם אז היה כתוב שם באולטר, גם היה כתוב פעימה מוקדמת.
לא, פעימה מוקדמת זה דבר אחד.
אז מה?
ובנדל ברנש בלוק זה דבר אחר.
מה זה?
זה מה שהסברתי לך, זה איזה הפרעה, חסימה, באחד הצרורות שמעבירים את האימפולסים ללב, וזה דבר שהוא יותר ממצא אלקטרוקרדיוגרפי מאשר ממצא קליני. מה זה אומר? זה דבר שהוא יותר מפריע במרכאות לסרט ה-EKG, אבל הוא מראה לנו משהו, מאשר מסוכן או מפריע ללב. אבל אני חושב, וזה לא היה ב-EKG הקודם.
לא היה, נכון.
אז אני חושב שאת יכולה לבקש, ואני חושב שאת יכולה לדרוש, ואני חושב שיש זכותך, לקבל גם לזה ייעוץ קרדיולוגי. ואני חושב שאם את היית פציינטית שלי, אני הייתי אומר רק רגע, יש לך מדי פעם לעתים יותר תחופות התקפים של דופק לב מהיר. יש לך אקסטרסיסטולות, כלומר פעימות לב מוקדמות. לאחרונה נמצא גם בנדל בלנש, שיראה אותך רופא קרדיולוג, אולי הוא יוסיף לך כדור אחד של קרדיולוג בבוקר, אני יודע, מה קצב הלב הרגיל שלך?
70 ומשהו.
נמוך ובסדר. תראי, אני חושב שזוהי זכותך
לבקש. פעם אחרונה שהייתי אצל הרופא, ובגלל כן. שהייתי בלחץ, ועשו לי את ה-EKG, וגם הדופק היה 100.
אוקיי, כי היית בלחץ, זה לא קנה כן. מידה. זה כשאנחנו בלחץ, הדופק עולה,
כשאנחנו במתח. עכשיו יש לי עוד שאלה. אני לקחתי 4 שנים כדור של סרוקסט, שנגד חרדות.
והפסקת אותו?
הוא יכול לגרום לי לזה?
לא, הוא לא יכול הזאת. לגרום. הוא לא יכול לגרום.
כי אני קראתי על הכדורים שם, שזה יכול לגרום לבעיות בלב.
לא, לא, אני רוצה להגיד לך, אם זה היה גורם, אם זה היה יכול, יש הבדל בין גורם לבעיות בלב ליכול לגרום לבעיות בלב. עכשיו, אם את
לקחת... גם שלוקחים את זה הרבה שנים?
גם שלוקחים את זה הרבה שנים. אם זה היה גורם, זה היה גורם לך את זה בתקופה הראשונה, והסיכוי שזה יכול לגרום לבעיות בלב הוא קטן. אבל את יודעת שכשכותבים על תופעות לוואי,
כן.
יש אפשרות לכתוב בעלון לצרכן תופעות הלוואי השכיחות שמופיעות באחד לעשרה מקרים, תופעות לוואי נדירות שמופיעות באחד לשלושים מקרים, אני סתם נותן דוגמאות, תופעות כן. לוואי נדירות ביותר שמופיעות באחד בעשרת אלפים מקרים, אז יש תופעות לוואי, אם תקראי גם מה שכתוב, אני תמיד אומר את זה בשידורים שלי, תמיד, אם תראי מה כתוב על הקמול, תפחדי לקחת הקמול, כי הוא יכול לגרום לאי ספיקת כבד, והוא יכול לגרום, והוא יכול לגרום, והוא יכול לגרום. וזה הכדור הכי בטוח שלפחות אני מכיר, ואני, כשאני יש לי כאבים, אני משתדל להסתפק, אני אישית משתדל להסתפק בהקמול או בהקמול ואופטלגין. אבל זה לא אומר שאני, אם את לוקחת הרבה שנים סרוקסט, וזה לא יכול לגרום. אם היית אומרת לי, תשמע, הרבה שנים לקחתי סרוקסט, והפסקתי לקחת סרוקסט, אז ההפסקה יכולה לגרום לך לחרדה יותר גדולה, וחרדה יותר גדולה יכולה להביא לקצב לב יותר מהיר, או לרגישות יותר גדולה של מערכת הלב.
אוקיי. עכשיו, יש לי גם אי ספיקה בורידים של הרגליים.
כן. אז יש לך דליות גדולות, אני מבין.
לא, זה אי ספיקה, מבחוץ לא רואים כלום.
אוקיי, בסדר.
זה כאילו השסתום של ה...
כן, 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 אני יודע לי בדיוק למה את מכוונת.
אז לאחרונה, אני גם מרגישה שאני עם גרביים כל הזמן.
אחרת הרגליים מתנפחות.
לא מתנפחות, כאילו בהליכה הן נהיות לי כבדות כאלה.
אוקיי. כי הן מתנפחות בכל זאת, זה הכבדות גם. כי מה קורה? הרי האדם שלנו צריך לעלות מהרצפה, מהרגליים, חזרה ללב. כן. אז בלב יש, בורידים שברגליים יש שסתומים חד-כיווניים. כלומר, מאפשרים לדם לעלות רק מלמטה למעלה, ולא לחזור בחזרה למטה. כי אם יש שסתום חד-כיווני, הכיוון הוא רק כלפי מעלה. ברגע שאדם מנסה לחזור, השסתום נסגר. השסתומים האלה, אם הם כושלים, או אם הם לא תקינים, אדם חוזר, ואז יש לפעמים נפיחות ברגליים, לפעמים תחושת כבדות, בדרך כלל, או שרואים את הורידים, אם אלה הורידים חיצוניים, אפשר לראות בחוץ שזה עושה דליות, אם אלה הורידים יותר עמוקים, לא רואים את זה. אבל זה דבר שהם הולכים עם גרביים אלסטיים, זה בדרך כלל פותר את הבעיה.
זה לא קשור לבעיה של הלב, כאילו שאדם לא מספיק להגיע ללב וכזה?
לא, אדם מספיק להגיע ללב, כי אם את מדברת איתי, סימן שאדם מגיע ללב ומגיע טוב.
לא, כאילו בצורה יותר איתית.
ולא רק מגיע ללב, הוא גם מגיע למוח. כלומר, הוא מצליח לעקוף את הלב ולעלות עוד לפחות 40 סנטימטר, 50 סנטימטר, ולהגיע לך למוח.
אז זה רק בעיה של אי נוחות ברגליים, זה לא בעיה שיכולה להזיק?
כל זמן שאין לך בצקות, וכל זמן שאין לך סימנים אחרים, אז את יכולה להיות רגועה. גם אם יש בצקות זה לא סוף העולם, יש טיפולים ויש דברים ויש, אבל סך הכל זאת לא בעיה.
זאת כן, בעיה וזה שבמאמץ, שאני בהליכה במאמץ, או הליכה מהירה, או לעלות מדרגות, זה קצת קשה לי.
קשה לך, קשה לך, במה קשה לך? קשה לך לנשום?
כן, כזה...
אז, קשה לנשום, זה יכול...
גם ברגליים קשה לי.
לא, אז זה שני דברים שונים. קשה ברגליים יכול להיות בעיה של הספקת דם. קשה לנשום וקשה ברגליים, זה יכול גם להיות בעיה של לב. אז אם את הולכת לרופא ואומרת לו, יש לי דופק מהיר, קשה לי לנשום במאמץ, ויש לי right bundle branch block חדש, אני מניח שעם שלושת הסימנים האלה שתבוא אליו, הוא ישלח אותך לרופא קרדיולוג.
אבל הוא מקשר לי את זה לרגליים.
אז תגיד, אבל קוצר נשימה לא קשור לרגליים.
זה לא קוצר נשימה, זה כזה, מתנשפת כזה.
מתנשפת, מה זה מתנשפת? מה זה מתנשפת? זה לא נושמת רגיל. עכשיו, אם את רצה 100 מטר ואת מתנשפת, זה נורמלי.
הבנתי, כן.
אבל אם את עולה כמה מדרגות, כמה מדרגות, את לא עולה לבניין של 10 קומות ברגל. את עולה קומה, קומה וחצי, שתיים.
כן, נכון, נכון. שתי קומות, בקומה השנייה אני כבר מצליחה להרגיש את הקושי.
ודי מהר זה חוזר חזרה לנשימה רגילה?
כן, כן.
כן, אוקיי. תגידי לו, את תגידי לו, יש לי קוצר נשימה במאמץ. תגידי לו, קושי נשימה במאמץ.
אני אקח את כל הבדיקות, כן.
כן, קוצר נשימה במאמץ. יש לי בנדל בלנש, בלוק חדש, בלוק בבצרור של הלב חדש, יש לי התקפים של דופק מהיר, אני מבקשת שתשלח אותי לקרדיולוג.
עכשיו, כשהיה לי בפעם הראשונה את הגילו לי את ה-BBB, אז הרופא, הקרדיולוג שם אמר שיכול להיות שאפילו זה מלידה.
זה נכון.
אבל הרופא המשפחה שלי אמר לי שלא, שזה לא היה לי מלידה.
כלומר, הוא ראה, הרופא המשפחה ראה שהיה לך EKG קודם, שבו זה לא הופיע. אז זה לא מלידה אצלך. את מבינה, אצל חלק זה יכול להופיע מלידה. כן, כן, כן. פתאום קם אדם בבוקר, מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת.
בלי סיבה. אוקיי, עכשיו שאלה אחרונה, יש לי בעיה של דום נשימה.
אחרונה ודאי, כי יש לנו עוד המון 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 מאזינים.
יש לי בעיה של דום נשימה.
כן, סימן שיש לך עודף משקל.
יש לי עודף משקל, כן.
כן.
עכשיו, בשביל העודף משקל הזה, זה בעיה בשבילי. כל אחד אומר לי להוריד, בשביל הגב, בשביל הרגליים, בשביל הזה.
זה נכון, קל נורא להגיד לרדת, קשה נורא לרדת.
כן, בדיוק.
אני יודע את זה ממסע אישי, כן.
הבעיה של דום נשימה, זה בעיה שהיא גורמת בעיות ללב, לספיקת לב וכאלה.
ללחץ דם, ללב, היא בעיה שצריך לפתור אותה. צריך לישון או ללמוד לישון עם סיפאפ. השאלה היא ככה, דום נשימה, כמה הפסקות נשימה בלילה, מה החוזק שלהם, אם זה מופיע פעם בשעה, או אם זה מופיע 20 פעמים בשעה. כלומר, אלה דברים שצריכים להתייעץ עם רופא שינה, או עם רופא...
מצב בינוני יש לי, לפי מה שאמרו לי.
מצב בינוני כדאי לישון עם סיפאפ, כדאי להתרגל לישון עם מסכה, או לרדת במשקל שזה יותר קשה. אני איתך. הלו?
הלו.
כן, כן, דברי ונסיים בקצרה.
אני אומרת שאני התחלתי עכשיו עם סיפאפ, כי הרבה שנים כבר הציעו לי זה, ולא, קניתי ולא השתמשתי בו. עכשיו התחלתי להשתמש בו, אבל הבעיה שמתייבש לי הפה, והגרון.
יש שני דברים. א', אפשר להוסיף לסיפאפ מכשיר עדים, מכשיר שמסמים מים למטה, ואז האוויר יוצא אוויר רטוב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, צריך להתרגל למכשיר. להתרגל למכשיר, ואם מתייבש לך פה, אז סימן שאת כנראה עם נחירונים, נכון?
כן.
אז תנסי לבקש...
לא נחירונים, עם כזה לאף.
לאף, זה נקרא נחירון. אז תבקשי שינסו להתאים לך מסכה, והמסכה היא גם על האף וגם על הפה, ואז לא יתייבש לך פה. אבל תמיד אפשר לבקש שיוסיפו לך למכשיר, מכשיר עדים.
ואם אני אעשה טיפול לייזר, שמעתי שיש טיפול לייזר היום, אתה
ממליץ? אם יש לך את הסיפאפ ואת יכולה להתרגל לסיפאפ, לדעתי זה עדיף.
כן, עדיף מהלייזר?
כן.
טוב.
אוקיי, מרים, כל טוב.
כל שבוע מקשיב לתוכנית שלך, תודה.
כל טוב, כל טוב. ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני?
עם חני.
שלום חני.
שלום דוקטור יקר, פרופסור יקר.
שלום וברכה.
95, אישה בריאה.
כן.
כחודשיים, לפני כחודשיים, התחיל לי שיעול מאוד תורדני, עם יובש מאוד חזק בלוע. הגעתי לרופא אפוזן גרון, שבמקרה הזה הוא היה מומחה של בית החולים, והוא בדק אותי עם פנס כזה מיוחד, עם צינורית דרך
אחד. כן, הוא הכניס סיב אופטי, כן.
נכון. והוא נתן לי משאף QR 100,
QR. כן. כן.
פעמיים ביום, הוא נתן לי תרסיס פיליקסון משהו לאף.
פלקסינו.
ונתן לי
פלקסונז,
כדור.
פלקסונז, כן.
נכון. ונתן לי כדור דיסלורצדין, כדור אחד ביום, 5 כן. מיליגרם.
שזה כדור אלרגיה. נגד חומציות יתר, זה לא לאלרגיה.
אוקיי.
זה לחומציות יתר.
גמרתי עם זה חודש. לא דובים ולא יער, אני ממשיכה להיות צמודה למים ולסוכריות מנטה, זה קורה לי בלילה, זה קורה לי בבית.
היובש שלך הוא רק בלילה או יובש כל היום?
כל היום, בכל רגע, תוך כדי שיחה אני נחנקת, אני יכולה, איך אומרים, לשתות חצי ליטר מים וזה לא עובר, אני ממש צריכה שהמקום ממש יתרכך בלוע, זה קשה. חזרתי לאותו רופא, שהוא הזמין אותי אחרי חודש לבדיקה, והוא החליף לי את אותם דברים בשונה. הוא נתן לי את אותו משאף QR 100 לחיצות ביום, נתן לי תרסיס אבימיס,
אבי מסכן, שזה אותו דבר כן, כמו פלקסונאז,
כל כן. מחיר של לחיצות, ונתן לי כדור טלפסט.
טלפסט, טלפסט זה 180, זה כדור אנטי אלרגי.
חד בערב.
כן.
אני רוצה להגיד לדוקטור שאני הייתי אצלו בשלישי לשמיני, ואנחנו היום כבר כמעט שבועיים, שום דבר לא קורה. אני משתעלת, יוצאת לי הנשמה,
אוקיי.
והלא... ממש, זה יכול להיות באוטו, זה יכול להיות בחוץ, זה יכול להיות בבית.
זה יותר במאמץ? זה יותר במאמץ?
לא, רגיל, אני נחה, אני הולכת, הכל, בכל מצב זה נמצא באוטו, איפה זה יכול להיות, תוך כדי שיחה, פתאום נעטף לי הנשמה, כמו שנקרא, ונהייתי מכורה לסוכריות צמודה, ומים, אני מנסה גם לגרגר את המים, זה לא עוזר.
אגב, גם אני מכור למים, זה בסדר, אם לא היינו מכורים למים, היינו מתים מיובש, אבל זאת, זה לא להם, זה סתם אני אומר, אבל בואי תקשיבי חני.
כן.
הסיבות לשאול תורדני יכולות להיות רבות, אבל כן. אם הרופא הזה חשב על משהו אלרגי, ולכן הוא נתן לך, כל הטיפול שהוא נתן לך מיועד בעיקר לתופעות אלרגיות או תופעות שקשורות למשהו מהמשפחה הזאת. אני חושב שאת צריכה ללכת לרופא ריאות, ותכף אני אסביר לך למה. ועוד, או לרופא ריאות או לרופא גסטרו, ותכף אני אסביר לך למה. יש סוג של אסתמה שמופיע במבוגרים, שהסימנים היחידים שלו זה שיעול. ולפעמים יש גם איזה צפצוף כזה בנשימה, ולפעמים אין צפצוף. כשאת משתעלת, לפעמים את שומעת כמו... כזה, אני מנסה לעשות, ויש כאלה בלי. אז צריך לפעמים לנסות לקחת לתקופה מסוימת, טיפול נגד אסתמה, שרופא ריאות יבדוק ויחליט, ואולי הוא ישלח אותך לבדיקת ספירומטריה עם אתגור. כלומר, יעשו לך בדיקת ספירומטריה, שהיא בדיקת נשימה,
אני רואה
שהדוקטור יעיית
לי.
כן, ספירומטריה, סמך פי יוד, רש וו, ממתת, רש יוד היי. זה כמו רספירו, רספירו זה נשימה, מטריה זה מדידה.
רספירומטריה.
כן.
וזה רופא ריאות?
זה רופא ריאות ישלח, זה גם הרופא משפחה יכול לשלוח. זאת בדיקה אחת, אבל לא בדיקה רגילה, אלא בדיקה עם אתגור.
מה זה?
אתגור זה נותנים לך איזשהו חומר, מתחולין, לא משנה, נותנים לך איזשהו חומר, שאם זאת אסתמה, הוא מחמיר את המצב. ואז אפשר לתפוס את זה יותר טוב בבדיקה. ואז מנטרלים את זה, זה לא דבר שיחמיר לך את המחלה, הוא רק יחמיר את הבדיקה לתקופה קצרצרה. אז אין מה לפחד מזה.
הבדיקה כואבת? מה
היא? לא, את נושפת לתוך צינור. זה לא בדיקה מסוכנת.
מה זה החומר הזה?
החומר הזה הוא חומר שנותנים לך אותו, עזבי, זה שטויות, זה חומר שנותנים לך אותו, והוא מגרה טיפה את הריאות. אז אם יש אסתמה אפילו סמויה, הוא יכול בבדיקה להראות שיש אסתמה סמויה. ותוך כמה דקות זה מספיק להשפיע, זה משפיע לתקופה מאוד מאוד קצרה. זה לא גורם למחלה, זה דבר אחד שצריך לשלול. דבר שני שצריך לשלול, זה שמדובר ברפלוקס. רפלוקס זאת חומציות יתר, שאנחנו אחרי גיל מסוים, שהגיל הוא גיל שנע בין 48-47 לגיל 70, כל אחד עם המזל או חוסר המזל שלו, הסוגר, הספינקטר, השוער, שבין הוושת לקיבה, נעשה רפוי. ואז חומצות מהקיבה עולות לוושת, מגיעות לגרון, אצל חלק זה גורם לצרבת, ואצל חלק זה גורם לגירוי בגרון. והגירוי בגרון גורם לשיעול. אז קודם כל, יש מזונות מסוימים, שגורמות לחומציות יתר, כמו קפה, כמו שוקולד, כמו מתוגן, כמו חריף, כמו שמרים, רוגלח, בייגלח. הדברים האלה יכולים לגרום ליותר חומציות.
אז אני לא שותה כמו, קפה, ולא כמו, שוקולד, ולא לא, מתוגן,
אבל
ולא
יש לנו
חריף עוד, ולא שמרים.
אבל יש לנו לפחות עוד בן אדם אחד שמאזין לשיחה שיש לו תלונות דומות. אז אני מדבר באופן כללי.
עכשיו, להבין, כן.
אוקיי, אז כנראה את תראה עכשיו, מותר שגם יהיו הדברים האלה, מוצרי חלב את אוכלת?
מעט חלב.
גבינות, גבינות לבנות וזה?
ופעם אחת, אולי פעם שנייה, אולי מאוחר, ופרוסה
הקה של 9%
גבינה, זה כל
החלבי
שלי.
אוקיי, אז אני מקווה שאת לוקחת סידן.
סידן, כי יש לי אוסטרופוזוז,
אז את לוקחת, לא, לא, בסדר, לא, אני אומר את זה בפרזר, ככה בסוגריים, כי אם מישהו לא אוכל מוצרי חלב, ולא אוכל הרבה טחינה וסלמון ודגים.
עגבניות עושות?
עגבניות יכולות לעשות, כן, עגבניות הן חומציות. עגבניות, הדרים, פרי הדר, יכול לעשות חומציות.
ואני אוכלת הרבה פירות
ועגבניות, סלטים,
אז יכול
להיות. אוקיי, אני רק אומר לך מה יכול לעשות, להחמיר את הרפלוקס, אבל רפלוקס יכול להיות, ולחומצה יכולה לעלות, גם אם לא אוכלים את הדברים האלה, אם אוכלים את הדברים האלה, זה יכול להחמיר. עכשיו,
אבטיח למשל, שזה דבר מאוד מאוד נפוץ עכשיו.
אבטיח לא עושה רפלוקס. אבטיח זה ערוב מים, וערבטיח... רק אם אוכלים אבטיח בערב, רצים כל הלילה להשתין, אבל זה סיפור אחר.
לכן אני מסתכלת אבטיח... אני מסתכלת פה בסיכום שלו, שאם זה לא יצליח הפעם הטיפול, אז הוא ממליץ על בירור אצל רופא ריאות, ולשקול בירור אלרגיה בבית חולים.
אוקיי, אז קודם כל, ברור אצל רופא ריאות זה מה שאמרתי לך, זה אספירומטריה. והדבר השני, זה לנסות לעשות ברור אצל רופא גסטרו. רופא גסטרו, או לנסות לקחת כדורים נגד חומציות יתר. כמו לוסק, כמו נקסיום, לוסק, נקסיום, פמוטידין...
לקחת בלי...
לא, לא, לא. לבקש מהרופא. לבקש מהרופא כדורים לחומציות יתר, לנסות למשך חודש, כן.
אז לבקש...
כדורים לחומציות יתר. הרופא יודע. את לא יכולה לבוא ולהגיד לרופא איזה כדורים לתת לך, ולהגיד לו שאני אמרתי. זה נשמע לא טוב, ורופאים לא אוהבים את זה. תגידי לו, אני רוצה לשלול חומציות יתר.
אז זה אפשר לעשות לפני שהולכים לראות?
כן, הכל, את אפשר לעשות גם את הכל במקביל, את יכולה לקבוע תור פה, תור פה ותור פה, זה לא חייב להיות אחד אחרי השני. עכשיו, דבר נוסף שצריך לחשוב עליו, ולכן אני גם אומר אותו אחרון, שיכול להיות שאת נמצאת בתקופה עם מתח נפשי. ומתח נפשי לפעמים גורם לשיעול. לא, גמרנו, אז זה יצליח לו. לא, אני רק אומר לה, אני אומר את זה גם למאזינים האחרים שלנו, כי לפעמים במצבי דחק, וזה בעיקר כשמתחילים לדבר. כלומר, מצב של סטרס יכול לגרום לזה שאתה, אתה שקט, אתה מדבר בטלפון, אתה מתחיל לדבר, ואז אתה מתחיל להשתעל.
לא, זה פתאום תוקף אותי בשום משהו, איך אומרים, שום תקדים.
כן.
זה מדהים, ואין, אני ישנת לפעמים עם שתי קריות לגובה, וכדי שזה לא יקרה לי באמצע
הלילה,
ולפעמים אני יכולה לעבור
3/4
יום כלום, וזה פתאום באמצע
הלילה
יכול לתקוף אותי בצורה מאוד חזקה.
ואם את שוכבת על שתי קריות לגובה, זה יותר טוב?
קצת יותר טוב, כן.
אז זה תומך ברפלוקס. זה תומך, זה לא אומר שזה זה. אבל זה נקודה לזכות החומציות יתר.
זאת אומרת שהחומציות יתר יכולה להיות פה.
חומציות יתר היא סיבה מאוד 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 שכיחה וטובה, טובה במרכאות, כן? לשיעול תורדני. אוקיי? טוב, חני.
בסדר, אני ממש מודה לך.
כל טוב.
שיהיה שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום, הרבה בריאות.
כל טוב.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אני חוזר, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
הלו?
שלום.
וברכה.
אני מתקשר עבור אבא שלי.
אבא שלי הוא בן כמה?
הוא בן 74, בריא בדרך כלל.
מה שמך רק שנדבר איתך כאדם לאדם?
דוד.
כן, דוד.
אבא שלי, כמו שאמרתי, בריא בדרך כלל, לא לוקח תרופות בקביעות. לאחרונה התחיל לטפל בפרוסטטה שיש לו, אז באמת אלה התרופות היחידות שהוא לוקח, והכל היה בסדר גמור מבחינה בריאותית. עד שלפני חודשיים, אני מתקשר בעיקר בגלל בעיית הטינטון באוזניים שלו, בעיית הטינטון זה טינטונים באוזניים, אני מאמין שהרבה שמעו על ה...
כן, דיברנו על זה הרבה בתוכניות, זה צרה צרורה, כן.
כן, זהו, אז העניין הוא שהוא כבר יש לו את זה כבר כמה שנים, אבל במידה נסבלת שהוא בעצם יצטרך לחיות עם זה ולהתרגל עם זה. כל הסיפור התחיל מאז שהוא חלה בקורונה לפני כחודשיים, הקורונה עברה בסדר, אבל מיד לאחר הקורונה, התופעה הזאת של הטמטום התגברה לרמה כזאת שפשוט משבש לו ממש, ממש משבש לו את איכות החיים, את סדר חיים התקין, ירד 10 קילו ממשקלו, נהיה בן אדם יותר סגור כזה, ממש השפיע עליו ממש לרעה, פשוט לא מצליח לישון, לא להתרכז, זה פשוט ממש סובל מזה. ועוד תופעה שהתחילה לו, שאני לא יודע אם היא קשורה לטינטון, זה לחץ באוזניים. מיד אחרי הקורונה הוא התחיל לדווח על לחץ חזק באוזניים, וכשאני שואל אותו מה יותר מפריע לך, הוא אומר לי ממש שווה ערך לטינטון.
כן.
אז אלה שתי הבעיות בעצם שהתחילו לו מאז הקורונה.
יש לך עוד דברים שתגיד לי אם הם קיימים אצלו. אתה אומר שהוא ירד 10 קילוגרם במשקל, זה בגלל שיש לו פחות תיאבון, נכון?
כן.
איך השינה שלו בלילה? ישן פחות טוב?
ברור, כן. כי הבריאות מלווה אותו גם בלילה.
אבל גם קודם ליווה אותו בלילה.
מה, סליחה?
תשמע, הוא יוצא מהבית או שהוא ממעיט לצאת?
ממעיט, כן. הוא היה יוצא בקביעות לשיעורים, דברים כאלה. הוא קצת...
כלומר, כל התפקוד שלו ירד.
ממש, כן.
מצב רוח על הפנים.
כן.
תשמע, קודם כל בוא נגיד ככה. אבא שלך הוא בדיכאון. דיכאון מאוד אופייני לאנשים, בעיקר פנסיונרים שאין להם מה לעשות, אני אומר בעיקר, לא רק, וזה לא חייב, הוא לא חייב להיות פנסיונר, אבל בעיקר, ומחמיר יותר פוסט-קורונה. עכשיו, בדיכאון, חלק מהסימנים הקרדינליים הם ירידה בתיאבון, הפרעות בשינה עד חוסר שינה, וכל ההתנהגות, אין חשק לצאת, לא נהנים משום דבר, מצב רוח ירוד, בדרך כלל בחודש חודשיים יורדים לפחות 5% ממשקל הגוף, מה שאתה מתאר. ובדיכאון, כל הסימפטומים הישנים שהיו מוחמרים. ולדעתי, האבא בדיכאון. עכשיו, בדיכאון לא תמיד צריכים לחשוב מחשבות אובדניות חס וחלילה. דיכאון יכול להיות שנשבר לי, כמו שאומרים, שאני לא נהנה משום דבר, שאין לי מצב רוח לשמוע, לא מעניין אותי חדשות, ואין לי כוח לקרוא ספר, ואפילו עיתון, אני קורא רק את הכותרות, וקמים בבוקר, אז לפעמים נשארים עם הפיג'אמה, ולא רוצים לצאת אפילו לדברים שקודם, מה שקודם שימח אותו, או היה לזה טעם, עכשיו יש לזה פחות. וזה יכול להחמיר, מה?
כן, אבל אני חייב לציין רק שזה... הוא בעצם מתכנס בעצמו, ובעצם יורד לו התפקוד, כמו שדיברתי, בזמנים של התקפות, זה בא בגלים, זאת אומרת,
כן,
בזמנים
אוקיי. זה יותר התכנס חזק, בעצמו, פחות חזק. התכנסות בתוך עצמך, השתבללות, זה מאוד אופייני לדיכאון, ואני מניח גם שיש סיכוי שלקראת ערב או בערב הוא מרגיש קצת יותר טוב מאשר בבוקר. יש בזה משהו?
אותו. אני אשאל אותו, כי הוא אמר לי שזה לא ממש, ניסיתי לשאול על התדירות, כן. הוא אמר לי שזה לא ממש, הוא לא יכול להפיין את זה.
עכשיו תשמע, לדעתי הטיפול צריך להיות טיפול כפול. א', צריך לראות, לבדוק אותו רופא אוזניים, ולראות מה הסיבה ללחץ באוזניים, אם היא פיזית שאפשר לטפל בה, או אם היא נפשית.
אוקיי.
כי לפעמים לחץ באוזניים יכול להיות גם סיבה נפשית.
כן?
כן.
זה קשור, זה יכול להיות קשור לקורונה, כי זה ממש
הופיע
מיד
אחרי. זה יכול להיות קשור, כל הסימנים האלה שקשורים, אנחנו היום יודעים יותר ויותר סימפטומים שקשורים לקורונה. והחמרה של סימפטומים אחרים שהיו. ודיכאון וחולשה אחרי קורונה, שנמשכת הרבה זמן. היא חולפת. המחקרים החדשים מראים שהיא חולפת, אבל לפעמים זה לוקח גם שנה ויותר. אבל פה הוא צריך לדעתי לקבל כמה דברים אפשר לעשות. א', יש טיפולים היום לטינטון. אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל אני יועץ מדעי של... שקשורה לטינטון בחברה
לטינטון.
ויש להם פתרונות, יש פתרונות לטינטון, ויש כמה סוגים של טינטון, וצריכים קודם כל להגדיר את סוג הטינטון ואת העוצמה שלו, ויש היום טיפולים, אבל ללא קשר לטיפולים, טיפול בתרופות מהמשפחה של התרופות, נוגדות הדיכאון, הוא לא מוריד את הטינטון, אבל הוא מאפשר לסבול את הטינטון יותר טוב. ואם אנחנו נתחיל אצל אבא שלך, תרופות כמו סרוקסט או כמו לוסטרל, או, סליחה, או כמו סימבלטה, או כל תרופה אחרת שהרופא המשפחה שלו יחליט לתת לו מאותה משפחה, תוך חודש, גם מצבו הרגשי והנפשי יהיה יותר טוב, הוא פחות יסתגר בעצמו, הוא גם ירגיש הרבה יותר טוב, וגם יוכל לסבול את הטינטון הרבה יותר טוב. כלומר, יכול מאוד להיות שהטינטון לא יחמיר אחרי הקורונה, אבל הסבילות שלו ירדה, ואז אותו טינטון באותה עוצמה מפריע לו הרבה יותר. עכשיו תראה, סך הכל מה יש לנו? מה יש לו בגיל עכשיו לעשות? איכות חיים.
כן, נכון.
ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לשפר לו את איכות החיים. אם נותרו לו עוד 10, 15, 20 שנה, אני מאחל לו חיים ארוכים, אשר לפחות יחיה אותם הרבה יותר טוב.
כן.
ולכן אני חושב שצריך לטפל גם בטינטון וגם במצב הרוח, שאין לי ספק לפי הסימפטומים שדיברנו עליהם, שהוא בדיכאון שאגב, יכול להיות דיכאון תגובתי למצב, זה לא חייב להיות דיכאון פסיכיאטרי לא מתחיל בגיל 70. אבל אנחנו כן, רואים גם, הרבה מאוד אנשים בגיל 70 פלוס, שמפתחים דיכאון משני, משני למצב הכללי, משני למחלות, משני לקורונה, משני למשהו אחר.
זאת אומרת, אם יש להם פחות, זה מוריד להם את כוח הסבל, ועושה את זה בעצם לבלתי נסבל, את התופעות שהם קוראים.
בדיוק. אנחנו גם מציעים לאנשים בריאים, בגיל 30, בגיל 40, עם טינטון שמפריע להם, לקחת את התרופות מאותה משפחה שאמרתי, כדי שזה יוריד להם, שיאפשר להם, עם אותו טינטון זה מעלה להם את הסרוטונין, ומאפשר להם עם אותו טינטון להרגיש יותר טוב.
אוקיי, זה ממש כיוון מהפכני מבחינתנו. אנחנו באמת עלינו את כל את הכל בטינטון ובלחץ באוזניים, ובעצם, בכלל לא חשבנו על הכיוון הפסיכולוגי, אז אתה כאן ממש נתת לנו כיוון חדש.
אבל עוד פעם, כשאני אומר כיוון פסיכולוגי, אני לא מתכוון כיוון פסיכי במושג של פסיכי, פסיכולוגי. אני מתכוון במושג של תגובתיות למצב.
כן, כן.
כלומר, כל אחד מאיתנו בתנאים מסוימים ייכנס למצב של, בוא נקרא לזה דיקי.
כן. חוסר יכולת להתמודד עם המצב.
בדיוק, ולכן אנשים משתבללים בתוך עצמם ומתכנסים בעצמם, ומצב הרוח שלהם ירוד, והם לא נהנים מהרבה דברים. תשאירו אותי בשקט על הקורסה שלי, אני רוצה לשבת ולבהות בחלל. הם מביטים בטלוויזיה, כי הטלוויזיה דלוקה ממול, אבל לא ממש מעורים במה שקורה. הפרעות בשינה, לא ישנים בלילה, לוקחים כדור שינה, מעייף אותם. ירידה בתיאבון, יושבים ליד הצלחת, אוכלים איזה חתיכה קטנה, והמשפחה לוחצת, תאכל יותר, אז אוכלים עוד מזלג אחד וגמרו לאכול. כל הדברים כן, האלה מאוד אופיינים.
אני רק רוצה להתעכב דקה ממש על התופעה הזאת של הלחץ באוזניים, אני מקווה שלא פספסתי משהו שלא אמרתי, כי הוא מתאר את זה, כאילו מכניסים אותו לאקווריום, בזמן שזה קורה.
זו בדיוק הסיבה, זו בדיוק הסיבה שביקשתי שיראה אותו רופא אוזניים.
זה משהו
יכול להיות שהעברור של האוזן האמצעית שלו לא טוב. אם הוא היה יותר צעיר והיה יודע לפמפם, תדע מה זה לפמפם?
כן, כשעולים לירושלים, כן.
בדיוק, אז עולים לירושלים, או שיורדים במטוס, או שצוללים ויוצאים, אז שאתה מפמפם ומכניס לחץ, לפעמים זה משחרר את זה. עכשיו, אני לא יודע מה מצב השיניים שלו, ואם הוא כן או לא אוהב לאכול מסטיק. אבל לפעמים מסטיק משחרר את זה. תנועות לעיסה משחררות את זה. אבל לכן הייתי שמח אם רופא אף אוזן וגרון היה מסתכל והיה בודק לראות שאין, שאין לו נוזלים באוזן התיכונה, או שהצינוריות על שם אוסטחיוס, שאלה שמעבררות את האוזן התיכונה פתוחות.
הוא הלך לרופא אף אוזן גרון, והבחינו אותו בעצם ירידה בשמיעה, רשמו לו כבר מכשירי שמיעה, הוא לבס את המכשירי שמיעה, אני לא יודע אם זה עשו מדי הרבה התאמות, אבל הוא לא הרגיש ירידה בטינטון.
ירידה בשמיעה, תיקון הפרעות בשמיעה, תראה, טינטון מופיע יותר כחלק מהפרעה בשמיעה, אבל תיקון הפרעת השמירה, השמיעה לא מתקנת את הטינטון.
אף פעם לא?
לא, כי מכשירי השמיעה עוזרים, הטינטון בא מהאוזן הפנימית, ומכשירי השמיעה עוזרים לבעיות בהולכה, כלומר, או באוזן החיצוני, או באוזן החיצונית, או באוזן האמצעית. כלומר, בהולכה של הכל עד האוזן הפנימית.
הרופאה שלחה אותו לסיטי על ראש. יש הצדקה לזה, או אתה יכול להגיד לי לאיזה כיוון בעצם...
אני לא יודע על מה היא חשבה, אני חושב שהיא רצתה לשלול להיות שקטה, זה לא יכול להזיק.
כן, אוקיי.
אני לא יודע על מה היא חשבה, אני לא הייתי מפנה אותו לסיטי של הראש, אבל מחר והיא ביקשה בטח בלי חומר ניגוד, וזאת בדיקה שלוקחת כמה דקות, ואין בה שום סיכון, ודאי לא בגיל 74, אז הייתי עושה אותה כדי לשלול דברים נדירים שקשורים לעצב השמיעה. יש איזה מחלות שקשורות לעצב השמיעה שעובר בבסיס הגולגולת, ויכול להיות שהיא חשבה על זה, למרות שלפי מה שאתה מתאר זה לא נראה, כי אני מניח שירידה בשמיעה שלו היא דו צדדית, נכון?
כן, וגם לא חמורה מאוד. ממש לא חמורה.
אני לא חושב שזאת הבעיה, אבל להזיק, זאת לא בדיקה שיכולה להזיק, אני לא...
ושאלה ממש אחרונה, זה לגבי, אני שמעתי קצת איזה נימה של חוסר אופטימיות, לגבי, כשהזכרתי את המילה טינטון.
לא, כי טינטון זאת...
הטיפול הזה לא, אני ראיתי 84% הצלחה, אתה לא...
לא, אני אומר ככה. אני אומר שטינטון, שמעת את הנימה שלי, כי טינטון זו בעיה לא מסכנת חיים, אבל סליחה על צורת הביטוי הוולגרית, דופקת את איכות החיים. כי האנשים נמצאים 24 שעות עם רעש בראש. הולכים לישון עם רעש בראש שמחמיר, כי יש שקט סביבתי. ככל שיש יותר רעש בסביבה, הם שומעים את הטינטון פחות. אז זאת בעיה שמפריעה לאיכות חיים טובה, ואנשים סובלים נורא מטינטון. ויש דרגות שונות ואפיונים שונים של טינטון, וצלילים שונים של טינטון. החל מניסור, דרך צרצור, דרך רעש של מטוסים, דרך רעש של רדיו בין תחנות, דרך רעש של זמזום של פלורסנט, דרך רעש של מזגן אוויר שבאופן קבוע יש לך בראש.
נכון, אבל
הסיכויים
של ההצלחה של הטיפול הזה, אם זה טכנולוגיה...
זו טכנולוגיה שעוזרת להרבה חולים, אני לא יכול להגיד לך את האחוזים, אני לא יכול להגיד לך את האחוזים, אין לי פה את הסטטיסטיקה.
אבל היית ממליץ לנו...
אני מציע קודם לנסות את הדברים האחרים, קודם לנסות את הטיפול בתרופות שאני הצעתי, שיכול לקבל מרופא המשפחה, ואחר כך להמשיך הלאה.
בסדר גמור, אני ממש ממש מודה לך,
כל טוב לך דוד.
תודה רבה, ביי.
כל טוב, ביי, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
אני על הקו, נכון?
כן, כן, אתה, אני איתך.
שלום, אני מתקשר בקשר עם אשתי.
מה שמך רק?
אנחנו בני 76.
רק תגיד לי מה שמך, שאני יודע אם יהיה...
אני מעדיף לא.
אתה מעדיף לא, בסדר. מקובל okay. למקומותינו. בת כמה אשתך? 76?
אנחנו שנינו 76.
כן.
אנחנו גרים לבד, הילדים שלנו מסודרים עם הנכדים, הכל בסדר, אושר לא. גדול.
כן.
מזה 3 שנים, אשתי מגלה תופעות מאוד מאוד מוזרות וקשות. כן. היא שומעת קולות, היא רבה עם חברה שהיא רבה הייתה דרך הקירות.
כן.
כי יש איזה דמות מסתורית שמדברת אליה, ואז אני צריך לנתק את הכל מהחשמל, להוציא את הטלוויזיה, להוציא את רדיו מהחשמל, להוציא את המיקרוגל מהחשמל, היא שומעת דרך הקירות, אנחנו שותים קפה, היא אומרת, אל תצעק, השכנים יושנים. היא באה עם סיפורים, היו שש ניידות בחוץ, באו לעצור מישהו, זה נרגע קצת, היום זה יותר טוב. המצב היא שהיא כמעט ולא ישנה בלילה, והיא ישנה ביום, תראה השעה 10:50, נגיד
עוד איזה חצי שעה. היא רואה דמויות שעולות.
היא שומעת.
היא לא רואה.
לא רואה.
אנשים יורדים מהתקרה, מהקירות.
למשל, הדמות אומרת, מה, היא מתקשרת רבי בהיסטריה, מהר תלך, כי הבן שלנו עשה תאונת דרכים, והוא בבית חולים פצוע קשה, והוא סובל ותרוץ אליו. ובו ההוא אין לו אוכל בבית. אני בא הביתה, אני מוצא את כל הסירים הרוזים בתוך תיק, בואו ניקח לו את האוכל, כי אשתו עזבה אותו ואין לו אוכל בבית. כל מיני סיפורים כאלה. עכשיו, אני חקרתי קצת, עזרה מהקופת חולים אין לי. וכל זה למה? מפני שהיא מאוד מאוד עקשנית, מאוד עקשנית ודעתנית. אתה איתי?
כל הזמן, כל הזמן.
אוקיי. היא מאוד עקשנית ודעתנית, כי לא יצאה מהבית כבר, אני מניח שנה, שנה וחצי, לא יצאה מהבית. אני מספר אותה, כי השר גדל פרא. היא לא זוכרת דברים. אני יוצא מהבית, אני אומר לה, אני חוזר עוד שעה. איפה היית? לא אמרת לי שאתה הולך.
היא מאשימה אותך בבגידה?
זה התחיל מזה. אבל היום זה לא על הפרק.
כי זה מאוד מאוד אופייני למה שאתה מספר. היא חושבת שגונבים לה דברים?
לא.
לא, אוקיי.
לא. לא, היא מתקלחת בחושך.
כן.
בחושך מוחלט. מה עוד? מה שהבחור הקודם שהיה על הקו והגדרת את הדיכאון, אני חושב שגם עליי זה...
כן, אבל זה חלק קטן מהתסמונת. אצלה התסמונת היא יותר סוג של... של פרנויה.
כן, ש... אז זהו, נגעת בנקודה.
כן, של פרנויה.
אין לי טיפול.
שאופיינית, יש טיפול, יש טיפול.
לא, אין לי, כי אני לא רוצה ללכת לקופת חולים, וקופת חולים לא עוזר לי, הם לא שולחים לאחד, אין לי בכלל זמן בקטע הזה, אני באוויר, אף אחד לא מכיר אותי.
תראה, אני מציע שתקבע תור לפסיכוגריאטר. תגיד לו... שאשתך מפחדת לצאת מהבית, והיא לא רוצה לצאת מהבית, ואני מניח שהוא ייתן לך לתת לה תרופה בשם סרוקוול.
היא לא תיקח.
היא לא תיקח. או סרוקוול, היא לא תיקח. או היא לא תיקח תרופות.
לא.
תראה, ואם תשים לה את זה באוכל?
טוב, אז זה כבר עניין של, אתה יודע, בסדר, גם אוכל זו בעיה.
תראה, זה ירגיע אותה, היא פשוט, היא מסכנה, כי היא נלחמת עם שדים.
כן.
והיא בטוחה שהכל נכון, היא לא חושב, היא לא, אתה תגיד לה זה לא נכון, היא לא תשתכנע.
לא, ודאי שלא, אני יודע. אני חי את זה יום יום.
כן, וזה נורא קשה לך לחיות עם זה, ונורא קשה לה לחיות עם זה.
בקלות זה מגיע לדיבור, אל תעשה אותי משוגעת, אני לא משוגעת.
כן.
בקלות זה מגיע לשם.
תראה, זה אופייני לדמנציה. הזיכרון שלה ירד מתי? לפני כמה שנים התחילה לשכוח דברים?
שנה האחרונה.
תראה, היא עוד במצב טוב כרגע, כי היא לא אגרסיבית.
היא לא.
והיא לא רואה עוד דמויות שיורדות. אבל תשמע, אני מציע לך, יש תרופה שנקראת סרוקוול, ויש תרופה שנקראת רספירדל, וכל הפסיכוגריאטר יכול לרשום לך את זה. יש את זה בטיפות שאפשר להוסיף את זה לאוכל. וזהו, ואנחנו חייבים לסיים, ותיגש לפסיכוגריאטר. זהו, רבותיי. סיימנו את השעה הראשונה שלנו, אני מתנצל לפני המאזין האחרון. תודה ליאל פרנק, מאירה פרץ, אביטאי דואק, איציק אהרון ובני אלפרין. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל אמיתי דואק, האחראי על השדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 בני הלפרין, והטלפונים שלנו לעלייה לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70, לשאלות, הערות, ואם אנחנו מדברים על שאלות, יש לי כמה שאלות שאני רוצה לענות עליהן, ואני מיד אכנס לשאלות, הנה יש לי אותם פה, ושאלת אותנו מאזינה, שלום פרופסור קרסו, אני בת 72 מקבלת אלטרול לכאבי ראש מעל 20 שנה, ניסיתי להפסיק, חזרו כאבי הראש, וזה שנתיים שבמתן שתן הזרם הראשון, שמתן, היא כתבה במתן, לא חשוב, שמתן שתן הזרם הראשון טוב, ואז עצירות של 5 או 6 פעמים. שמעתי אותך אומר לגבר בן 72 לא לקחת אל הטרול, כי הוא גורם לעצירת שתן. האם אני צריכה להפסיק עם הכדור, ומה עם כאבי הראש? תודה רבה. אז קודם כל לא אמרתי לרופא, לאף אחד מאזין להפסיק עם הכדור, אמרתי להתייעץ עם הרופא לגבי הכדור, כי אל הטרול יש לו השפעה שאנחנו קוראים לה השפעה אנטיכולינרגית, או השפעה קלה שיכולה להפריע למתן שתן, ואנחנו לא מציעים לאנשים מבוגרים, אם אפשר להימנע, לקבל אלטרול, ואלטרול זו תרופה, ואני רק רוצה להגיד אליה כמה מילים, תרופה מאוד מאוד ותיקה, וטובה, מהמשפחה של הטריציקלים, זה סוג של משפחה מסוימת של תרופות, נגד דיכאון, מהדור הישן של תרופות נגד דיכאון, שבין השאר היא גורמת ליובש בפה, ובין השאר היא גורמת לרעד קל, היא יכולה לגרום לרעד קל קל, יש לה תופעות לוואי נוספות, וגם היא יכולה לגרום להפרעות במתן שתן. אז אנחנו לגברים בגיל מבוגר יותר, עם בעיות של פרוסטטה, ממליצים לנסות להימנע, וכמעט ולא רושמים אותה לאנשים מבוגרים, ואם כן, אפשר להחליף אותה, אפשר להחליף אותה בסימבלטה, אפשר להחליף אותה אם זה כאבי ראש גם במשפחת ה-SSRI. כלומר, אפשר להחליף אותה לתרופות אחרות שמעלות סרוטונין. עכשיו, לגבייך אני מציע, קודם כל אני מציע לבקש מרופאת המשפחה, שתחליף לך את התרופה לתרופה אחרת מהדור החדש של התרופות שמעלות סרוטונין, משהו כמו לוסטרל או משהו כמו סימבלטה בכמות קטנה, ואני מניח שתרגיש יותר טוב, כמובן כל שינוי וכל הפסקת תרופה לעשות בייעוץ ובאישור הרופא המטפל. אני אומר את זה, גם לא תקבלו מרשם, כי זו תרופה דורשת מרשם, אבל בכל זאת למען הסדר הטוב, להתייעץ עם רופא המשפחה, הוא גם ירשום לכם את זה, גם תקבלו את זה דרך קופת החולים, והכל יהיה טוב. קיבלתי, נענה על עוד שאלה אחת, קיבלתי שאלה, שלום רב, בת 73. בדרך כלל יש לי נטייה לאשלגן גבוה. רוצה לדעת אם אני יכולה לקחת ליקוויריץ. אני מאוזנת בלחץ דם, הסוכר הוא גבולי 126, תרופות שאני לוקחת, סטטינים, ציפרלקס, נמנטין לשימור הזיכרון, הודה לפרופסור קרסו לתשובה בהקדם. אז קודם כל, למען הגילוי הנאות, אני חייב להגיד שאני יועץ מדעי של חברה שמספקת גם ליקוויריץ. אז זה אני אומר למען הגילוי הנאות, ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד. חשוב מאוד לדעת שיש, להגיד את המילה ליקוויריץ זה צמח. עכשיו, צמחים יכולים להיות, אותו שם של צמח, יכול להיות עם מרכיבים פרמקולוגיים שונים. זה תלוי אם הוא גדל בקיץ או גדל בחורף. זה תלוי אם עושים את המיצוי מהעלים, או עושים את המיצוי מהפרחים, או עושים את המיצוי מהגזעים, או מהקליפות, או מהכל ביחד. זה תלוי אם הוא גדל בסביבה עם עתירת גשם, או עתירת שמש, או חסרת שמש, או כל הדברים האלה משנים את הרכב הכימיקלים בחומרים. אנחנו יודעים שליקוויריץ יכול להעלות לחץ דם, ויכולות להיות לו תופעות לוואי. אחת הבעיות היא שברפואה הקונבנציונלית יש מחקרים כי שווה להשקיע בהם. ברפואה האלטרנטיבית או ברפואת הצמחים אין הרבה מחקרים ואין הרבה מחקרים של תרופות עם תרופות נוספות. אז לפעמים מה שאני אומר לחולה זה רק תעשה ניסוי ותהייה ותראה אם זה עוזר או לא עוזר. אבל אם אנחנו מדברים על ליקוויריץ, אני חייב להגיד דבר אחד. אולי שני המרכיבים החשובים ביותר בליקוויריץ, שיש להם השפעה לפחות במחקרים שאני קראתי, על לחץ דם ועל סוכר ועל המערכת המטבולית, הם חומרים שנקראים גליצריזין וגלברידין. עכשיו, אנחנו רוצים שהגלברידין יהיה גבוה ככל שניתן. ואנחנו רוצים שהגליצריזין יהיה נמוך ככל שניתן, או אפילו לא יהיה בכלל. הגליצריזין הוא חומר שהוא לא טוב, משרד הבריאות גם לא מרשה שהוא יהיה יותר מאחוז מסוים בתוספי תזונה, 10 מיליגרם נדמה לי, לא משנה הכמות, אבל אנחנו יודעים שהחומר הפעיל בליקווריץ הוא הגלברידין. ולכן, אם אתם קונים, תנסו למצוא חברה שהיא נותנת לכם לפחות סקירה או לפחות כמות של כמה גליצריזין ורצוי שיהיה שואף לאפס, וכמה גליברידין שרצוי שיהיה כמה שיותר גבוה. אני יודע שלפחות החברה שאני עובד איתה מספקת בכל עצבה, בכל קופסה של כדורים, את הפירוט המדויק של הכמויות על ידי מעבדה עצמאית, שלא תלויה בשום דבר, ואני יודע שלפחות החומר הזה הוא חומר שלא מעלה לחץ דם, ויש לו את האיכויות הרפואיות שהן מומלצות על ידי הספרות המדעית. אז זה מה שאני יכול לענות לך. ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שאלתי שאלה.
עם מי אני מדבר רק?
שמי מירי, ושאלתי לגבי בחור בן 32, שסיפר לי אתמול שיש לו כאבים עזים במפרק יד שמאל. זה הגיע באופן פתאומי.
מפרק יד שמאל, איזה מפרק? שורש כף היד, מפרקים באצבעות, מרפק, כתף.
מרפק
יד שמאל.
כן.
האם זה כאבים שהופיעו אחרי פעילות גופנית, אחרי מכה?
לא, שום חבלה ושום פעילות. באופן פתאומי.
תראי, זה דבר שקשה מאוד לדבר עליו בלי לבדוק, אני גם אגיד לך מדוע. יכול להיות שהוא, אני סתם נותן דוגמה שהיא כנראה לא המקרה, אצלו, שהוא אתמול היה שלשום בלילה, הלך לפאב, שתה בירה, היה או יין, נרדם על היד בתנוחה מסוימת, וישן כל הלילה בשינה עמוקה בתנוחה מסוימת, קם בבוקר עם כאבים במרפק, אז צריך לראות
גם זה... סיכוי גבוה שזה המקרה.
אם זה סיכוי גבוה שזה המקרה, אז זה יכול להיות. עכשיו צריך לראות אם המפרק אדום, או נפוח, או מוגבל בתנועה. הצפצופים אצלך, אני מניח, נכון?
לא, יכול להיות, אבל אני לא יודעת. המפרק אדום.
אז אם המפרק אדום, אז אני הייתי מציע בכל זאת ללכת מחר לרופא, לפחות לרופא המשפחה, שיראה אם יש שם משהו זיהומי. הוא אדום והוא גם חם,
זה, אני צריכה לשאול אותו, לא לידי.
אוקיי, אז תראי, מצב שיכול להיות, זה נזק מפרקי, אחרי שמישהו ישן, שתה אלכוהול, יום חמישי בלילה, יצאו עם החבר'ה, חזרו עייפים, נרדם על היד בתנוחה מסוימת, זה דבר אחד שיכול להיות. דבר שני שיכול להיות, שהוא עשה אתמול במהלך היום איזה פעולה, אני לא יודע מה המקצוע שלו, אבל שהוא חיכך או שפשף את המפרק. דבר שלישי שיכול להיות, שיש לו דלקת מפרקית, שלא קשורה לדברים חיצוניים, אלא לדברים פנימיים. ואז אם יש מרפק שהוא אדום ונפוח וחם, ומוגבל בתנועה, כדאי לעשות לו בדיקות דם, ולראות אם יש לו שקיעת דם מוחשת, אם יש לו CRP גבוה, אם יש סימנים של דלקת. יכול להיות שיש לו דלקת שלא קשורה לזה שהוא שתה אלכוהול אתמול בלילה.
לא, לא שתה אלכוהול, אני פשוט מסכימה איתך שאולי הוא ישן בתנוחה לא נכונה, הוא לא שתה אלכוהול, הוא לא שותה כלום. אבל כל מה שהסברת מאוד מאוד סביר ונכון. ניגש לרופא ונעשה את כל...
תראי, אם זה לא יורד עד מחר בבוקר, אז אני מציע...
מחר אנחנו בשבת, יום ראשון.
נכון, אני... אז עד יום ראשון, אז לגשת לרופא ולעשות בדיקות דם, ולראות אם יש סמני דלקת. ואם כן, אם יש סמני דלקת, התשובה היא אחת, והטיפול הוא גם אחד, ואם לא, אז צריך לבדוק הלאה, צריך לראות את זה. האם הוא מוגבל מאוד בתנועה, את יודעת? הוא יח... כשהוא פותח
הוא אמר לי שהוא מוגבל, קשה לו להזיז את היד ולהרים את היד, אבל אין לו חום.
לא, השאלה אם יש חום חיצוני, כי לפעמים יש רק חום במפרק. אם הוא אדום ונפוח וחם, אז זה אומר על דלקת מקומית. וזה לא בדרך כלל מה שקורה אם נרדמים על היד. זה יכול לקרות מסיבות אחרות. אבל לכן צריך לראות את זה, ולפעמים צריכים לקחת בדיקות דם לפני שמתחילים טיפול תרופתי.
בסדר גמור, אני אעביר את הדברים הלאה. אוקיי, מירי. אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום במבורך, ומאיתנו על הקו. שלום. שלום למי?
שלום.
שלום, עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם ירון בן 69.
כן, ירון, אני איתך.
יש לי בשבוע האחרון חום 38 עד 39, רק בשעות הלילה.
כן, זה מה שאנחנו קוראים חום ספטי, כן.
עכשיו אני אספר לך קצת רקע על עצמי. אני לפני 10 ימים השתחררתי מבית חולים, אחרי כמעט חודש אשפוז, עם דלקת ריאות קורונה, ונדבקתי שם בחיידק בית חולים. נתנו לי את כל סוגי האנטיביוטיקה. יש לי גם CLL.
כן. CLL, רק נגיד, זה כרוניק לימפטיק לויקמיה, זאת מחלה גידולית, אבל כרונית, שלפעמים לא מטפלים בה, אלא רק עוקבים אחריך. אני מניח שזה העניין?
לא טיפלו בה. קצת שאלה ל-CLL. אני הגעתי לערכים של 72,000 ב-WBC,
כן.
והיום, אחרי האנטיביוטיקות, אני עם 9.8 בתחום.
שזה נורמלי, 9.8 זה נורמלי, 72 זה גבוה מאוד.
אז
אוקיי.
זה אומר שה-CLL נעלם או שהוא...
לא, 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 זה אומר שהוא כרגע הלך לישון, השאלה אם זה בגלל האנטיביוטיקה, למרות האנטיביוטיקה, אם כן קיבלת קורטיזון, אם לא קיבלת קורטיזון, זה תלוי בהרבה מאוד דברים. אבל זה כן. כרגע דבר שנשאיר אותו בצד, כי אנחנו לא יכולים לדעת, אתה לא יודע איזה טיפולים קיבלת בבית החולים. כי לפעמים הטיפולים שקיבלת בשביל דלקת הריאות ובשביל הקורונה, יכולים גם להשפיע על רמת הלויקוציטים, על רמת כדוריות הדם הלבנות, ולהוריד אותם לרמה נורמלית. אבל תשמע, מה שאני חושב שאם יש לך חום, וזה חום שאנחנו קוראים לו חום ספטי, אז כדאי לחזור או לבית החולים, או לרופא למחלות זיהומיות, שיבדוק ויראה מה סיבת החום. חום, יש לך חום שהוא חום דלקתי, שאנחנו קוראים לו חום שהוא עולה ל-39 בלילה, הוא חום של מחלה זיהומית בדרך כלל. ולכן יכול מאוד להיות שצריכים להמשיך אנטיביוטיקה, או צריכים להוסיף לך דברים נוספים, אם מדובר בקורונה, שזאת מחלה ויראלית, השאלה אם דלקת הריאות הייתה ראשונית או משנית, ואני אסביר, דלקת ריאות ראשונית היא דלקת ריאות של הווירוס, של הקורונה, ודלקת ריאות משנית היא בגלל העברור הלא טוב של הקורונה, חיידקים עשו את הדלקת. אז אני מניח שלבית החולים יש תרביות והם יודעים, ולפעמים שאנחנו לא יודעים, אנחנו נותנים טיפול גם לזה וגם לזה, ואנחנו מוסיפים אנטיביוטיקה. אז יכול מאוד להיות שזה המקרה להוסיף לך עוד אנטיביוטיקה, או להמשיך אנטיביוטיקה, או להחליף אנטיביוטיקה לאנטיביוטיקה שהיא רחבת טווח, שהיא משפיעה על סוגים שונים של חיידקים.
הבנתי.
אני מניח אוקיי. שגם במהלך היום אתה מרגיש לא רע, ובלילה אתה מתחיל להיות סמרטוטי.
לא, אני אפילו לא מרגיש שיש לי חום, אני מודד, ואז אני רואה שיש לי את החום. אני מרגיש די טוב.
אוקיי, זה סימן טוב שאתה מרגיש טוב.
כן.
אז אם אתה מרגיש טוב, אל תיקח, אתה, לא הייתי לוקח כדורים להוריד את החום.
כן. גם 39 לא לקחת?
אם אתה מרגיש טוב, לא.
הבנתי.
אם זה עולה מעל, תיקח. אני אגיד לך למה. חום זוהי הדרך הטבעית של הגוף לרפא את עצמו. חיידקים אוהבים לחיות בטמפרטורות מסוימות. והטמפרטורות שהם אוהבים לחיות בהם, זה טמפרטורה של 37 מעלות, או 36 מעלות, 38 מעלות, בין 36 ל-37 וחצי, 38, שזו בדרך כלל הטמפרטורה של הגוף. עכשיו, ברגע שיש חיידקים, הגוף נלחם בהם, ואז הוא מעלה את החום. החום זה תנאי, זה תנאי, קונדישן, לא טוב ולא לא מצב טוב לחיידקים לחיות בו, כי זה מפריע להם להתפתח. לכן התגובה של חום גבוה היא תגובה של הגוף, תגובת ריפוי טבעית של הגוף. אז אם אתה, אם החום לא מפריע לך ואתה מרגיש טוב, אז תשגיח ותראה, רק תראה שזה לא עולה יותר. אם זה עולה יותר, אז כדאי לקחת.
אז אתה מציע בקשר עם בית חולים,
כן. לשמוע... כן, לראות מה, מה היה, ואם... הם גם יענו לך, אם קיבלת טיפול שיכול גם להוריד את הלויקוציטים, את הכדוריות אדמה לבנות, מ-72 ל-8,000 וכמה ש... או ל-9,000 לרמה נורמלית.
כן. אוקיי.
אוקיי, אהרון, תרגיש טוב.
תודה, הרבה תודה. תודה לך.
טוב. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה. שמי איילה.
כן, איילה.
אני לפני כן רוצה להקדים בתודה על התוכנית.
תודה רבה, איילה.
שלך, ואני נהנית לא רק מהמידע החדש שאני לומדת, אלא מהאופן שבו אתה עונה על האיך, גם כן, תודה רבה לך.
תודה, איילה.
אני רוצה לספר לך, אני בת 62.
רק תגיד לי בת כמה את. רק תגיד לי בת כמה את.
62 וחצי. ברקע סוכרת, סוג 2, מזה 20 שנה. מאוזנת. אני סובלת מלפני חודש, חודשיים, משכחה של שמות, בעיקר שמות. לא מספרים, לא מקומות, לא אירועים. קשה לי להעלות שמות, זה לוקח לי משהו כמו 15-20 שניות, להעלות שמות של אנשים, בעיקר דמויות.
מצבך טוב.
מה?
מצבך טוב.
אה, יופי.
לא, אני לא מגזים. מצבך טוב, זה בדרך כלל מתחיל קודם.
אה, כן?
שכחת שמות זה הדבר, אחד הדברים הראשונים שמופיע בשכחה.
כן.
ולפעמים את צריכה לוקח לך זמן... לשלוף אותה מהזיכרון.
הייתי צריכה טיפה להגביר את הכל, אני מדברת מדולב, וזה קצת
אוקיי.
איתם רחוק.
אוקיי, אני אגביר, וגם איציק אהרון, הטכנאי האלוהי שלנו, גם הוא יש לו את האפשרות להגביר אותך.
תודה.
אז
לך.
כך, אז כך. שכחה, תראי, הגוף שלנו, עם הגיל, מאבד מהכישורים שלו. בגיל 40-42 אנחנו רואים פחות טוב, ואז אנחנו מרחיקים את הפוקוס, מרחיקים את העיתון או את הספר מהעיניים.
כן.
בגיל 50, בין גיל 50 ל-60 אנחנו מתחילים לשכוח קצת. אז גם יש כאלה ששוכחים קודם פרצופים, יש כאלה ששוכחים קודם בדרך כלל שמות, ולפעמים אפילו שמות של אנשים קרובים, כלומר זה לא צריך להיות מישהו שלא ראית 20 שנה. זה יכול להיות מישהו שהוא, אני יודע, לוקח דקה לשחזר את השם של הנכד, או של, או של, של השכן שאת מכירה אותו הרבה זמן.
כן.
יותר מאוחר אנחנו לא זוכרים כבר מספרים, מספרי טלפון, או מספרים, מספרי טלפון היום אף אחד כמעט ולא זוכר, כי יש לנו את הכל בזיכרון של הטלפון.
כן.
אבל בגיל 62, לשכוח שמות ולהיזכר בהם אחרי כמה דקות, זה דבר תקין. אבל מה שאני מציע זה לעשות, כשאת מנסה לזכור מישהו, או זה מישהו חדש,
כן.
תנסי לעשות אסוציאציה, השם. את יודעת, כן. כשמכירים לך מישהו, נגיד מכירים לך מישהו, כשאת לוחצת את היד והוא אומר את שמו, את בדרך כלל לא מאזינה לשם שלו. את בדרך כלל מסתכלת איך הוא נראה, מה הוא אומר, איך המשקפיים, מה את אומרת. ולכן את מוצאת את עצמך שמישהו אומר לך את השם שלו, ואחרי שנייה את לא יודעת מה השם שלו. אז לכן, קודם כל, אם את מודעת לזה, תקשיבי. דבר שני, תנסי ליצור איזו אסוציאציה לשם שלו, או גם תחזרי על השם שלו. אם הוא אומר לך, שמי רפי למשל, אז את תלחצי לו אותה, תגידי, נעים מאוד רפי, שמי איילה.
כן.
עכשיו.
אוקיי.
זה דבר נוסף. עכשיו הדבר לדעת שזה תקין, ואז נתחיל לעשות כל מיני דברים לשיפור הזיכרון, ויש הרבה דברים לשיפור זיכרון. ברגע שאת גם אומרת את השם, וגם חוזרת עליו, אז יש לך עוד, הזיכרון, יש לנו המון סוגים של זיכרונות. הזיכרונות שלנו נמצאים במשהו מעין מגירות במוח. יש לי מגירה לזיכרון מילולי. יש לי מגירה לזיכרון חזותי, ציורי. יש לי מגירה לזיכרון של ריח, של טעם, של שמיעה. אז אם אני מכיר מישהו, רואה אותו, הוא אומר את השם שלו, ואת חוזרת על השם שלו, זה נכנס גם למגירה של זיכרון שמיעתי, גם למגירה של זיכרון חזותי, אז כבר הכנסת את זה לשני מגירות. ואם את אומרת, רק רגע, הוא גבוה, קוראים לו, אני יודע, רמן, והוא גבוה, תגידי, הוא רן ורם. איך לא תזכירי אם שמו הוא רן או רם, אבל זה סיפור אחר. או תנסי ליצור איזושהי אסוציאציה על השם שלו. אני תמיד אומר, אם אתה למשל מגיע הביתה, ושם את המפתחות תמיד במקום קבוע, אתה תמצא אותם. אבל אם לא תשים אותם במקום קבוע, אתה כל בוקר תחפש איפה המפתחות.
כן.
אז 62, לא לזכור שמות, זה דבר תקין.
אני פחדתי שאני כבר מתחילה לפתח אלצהיימר, לא יודעת, כל מיני.
זה מה שנקרא הפרעת זיכרון תלוית גיל. Age-related memory impairment. תקין לגמרי. אוקיי?
יופי.
טוב, איילה, שכל הצרות יהיו כאלה.
אמן. תודה, תודה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו?
יום לך, פרופסור קרסו.
שלום.
כן, ציפי. ותודה שהעליתם אותי לשידור.
בבקשה.
אני התייעצתי איתך לפני תקופה.
רק תגיד לי בת כמה, ציפי?
בת 72.
כן.
התייעצתי איתך בקשר לבלוטת התריס.
כן.
אני עברתי את כל סוגי התרופות שיש לבלוטת התריס. הבלוטה שלי מאוזנת, אבל התרופות לוואי, והדברים שאני סובלת מהם כתוצאה מבליעת הכדור, זה בלתי אפשרי, אני כבר ממש מיואשת, לא יודעת מה לקחת, מצד אחד אני יודעת שאני צריכה לקחת את הכדור, מצד שני זה גורם לי המון בעיות.
מה הבעיות שיש לך? בואי תגידי לי.
אני קמה בבוקר, לוקחת את התרופה, אני לוקחת 50 כל יום, מלבד שלישי ושבת, 100.
מה את לוקחת? איזה כדור את לוקחת?
כרגע אני לוקחת את האטרוקסין, אחרי שמלצת לי לחזור חזרה אחרי הסיפור של...
כן.
שהיה עם הכדור.
כן.
אני מתחילה להרגיש רבע שעה אחרי זה, כאילו שאני עומדת ליפול. תחושה של... אני לא יודעת,
הילחון... את לוקחת אותו על כאבה ריקה כמו שמומלץ?
ברור, 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 כן. ואני...
כן, יכול להיות שכדאי לנסות... כן.
ניסיתי בערב, ניסיתי לפצל אותו לחצי בבוקר, חצי בערב. שום דבר לא עוזר. אני מזיזה אותו מקפה, אני אחרי זה הולכת להתקלח, שיעבור הזמן, אבל זה לא עוזר.
ניסו לתת לך גם יוטרוקס, אני מבין.
ניסו לתת לי גם בטיפות. אני לקחתי גם בטיפות, חשבו שזה נשמע יותר טוב בגוף, גם זה לא עזר.
וסינטרואיד?
עברתי את כולם. אין אחד, איך אמרה לי הרופאה, עברתי את הכל. אם את ממשיכה להרגיש, אל תבואי, כי אין לי מה להציע לך. עד כדי כך.
זה אמרה לך רופאת משפחה או רופאה אינדוקרינולוגית?
זאת אמרה לי לא רופאת משפחה, רופאה אינדוקרינולוגית.
כן,
ראש המחלקה, לא חשוב.
לא חשוב איפה.
ככה היא אמרה, ככה היא דיברה.
תראי, אני הייתי מציע לך לקחת את הכדור, למרות שזה לא הדרך המומלצת, אחרי האוכל.
אחרי האוכל?
כן, לפעמים כשלוקחים אותו אחרי האוכל, הספיגה היא ספיגה הרבה יותר איטית. כלומר, יכול מאוד להיות שהספיגה... ולבדוק אחרי 3 שבועות חודש את הרמות.
אוקיי, אני בדרך כלל עושה בדיקות דם כל חצי שנה בערך.
אז תראי, מאחר ויש לך את הבעיה, שאני מניח שרופאת המשפחה מודעת אליה.
כן.
אני מציע לך לקחת את הכדור אחרי האוכל,
אוקיי.
הספיגה שלו עם אוכל בקיבה תהיה הרבה יותר איטית. אני לא רוצה ספיגה מהירה יותר, אני רוצה ספיגה איטית יותר. ויכול מאוד להיות, תנסי לחודש.
אוקיי.
אחרי חודש תקחי, תעשי בדיקת דם.
אוקיי.
קודם כל תראי איך את מרגישה.
כן.
עכשיו, יכול מאוד להיות שתצטרכי לעלות ליום 100 ויום 50.
אני לוקחת פעמיים בשבוע.
כן, אז יכול להיות ש...
כן.
אז יכול להיות שתצטרכי כל יום זוגי, נגיד, לקחת 50 מיליגרם, וכל יום שהוא לא זוגי, לקחת 100 מיליגרם. אבל תתחילי לקחת כמו שאת לוקחת, כרגע. בואי נגיד ככה, אם בשישי שבת את מרגישה יותר גרוע... שאת לוקחת 100, אם את מרגישה יותר גרוע?
התחושה היא אותה תחושה. אני לא יכולה לעשות הפרדה בין ה-50 לבין ה-100, התחושה היא אותה תחושה.
אוקיי, אז אני מציע לך לנסות לקחת למשך...
חודש.
כן, תנסי לקחת, קודם כל תנסי, אם את רואה שאחרי שבוע את מרגישה אותו דבר, אחרי שאת לוקחת...
אז אין טעם להמשיך בזה.
אז אין טעם להמשיך.
כן.
עכשיו, יכול מאוד להיות שכדאי להביא... לנסות להביא תרופות ממקום אחר, ממדינה אחרת.
יש ב... אתה מכיר מדינה שבה החומר הפעיל לו, החומר...
אני יודע שבהודו יש דברים שהם מייצרים, אני יודע שיש עוד סוגים של תרופות במדינות אחרות. צריך להתייעץ, לבקש מ... ללכת אולי באופן פרטי, לדרך ביטוח משלים לאיזה אנדוקרינולוג עם ראש פתוח שיחפש עבורך משהו במקום אחר לנסות.
הבנתי. אוקיי.
אבל שלב א' תנסי לקחת אחרי האוכל.
אחרי האוכל, כן.
אחרי אוכל, ותראי, יכול מאוד להיות שאם תקחי אחרי אוכל, זה ישבש טיפה את האיזון. כלומר, תספגי פחות טוב. אבל אז גם יהיו לך סימפטומים פחות טובים, כי הסימפטומים אצלך מופיעים בשעתיים הראשונות.
זה לפעמים נמשך חצי יום.
אוקיי, כלומר, זה יכול להיות קשור לספיגה מהירה.
אוקיי, אני אנסה. אפשר לשאול.
אוקיי, ואם זה יהיה טוב, תודי לנו.
דבר ראשון.
אוקיי.
אני יכולה לשאול את שאלה.
כן, בבקשה, ציפי.
שאלה קצרה, יש לי נכד, חוגג עוד מעט בר מצווה. כן. עכשיו, הוא בלידה... גילו שהכליה אחת לא מתפקדת כמו שצריך. זאת אומרת, יש לו הבדלים בזה. מה קורה במשך השנים אחר כך עם הכליה?
שום דבר, יש אנשים שנולדים עם כליה אחת. יש אנשים שנולדים עם כליה שהיא במקום אחר. יש אנשים שנולדים עם שלוש כליות. מה שצריך רק זה מדי פעם לעקוב אחרי תפקוד הכליות ואחרי לחץ דם.
כן, פעם בשנה הוא עושה אולטרסאונד.
כן, זה בסדר גמור. אפשר לחיות, אפשר לחיות, תראי, אני לא יודע אם יותר מ-120 שנה, אבל 120 שנה אפשר לחיות עם כליה אחת.
מה קורה איתה? אחר כך תחלוציא אותה, היא מתנוונת?
לא, שום דבר, שום דבר. אם היא לא משפיעה לרעה, שום דבר.
זאת אומרת, היא מתנוונת בגוף, או מה קורה איתה?
היא לא מתנוונת, היא פועלת פחות, אבל יש כליה שפועלת מצוין, אז אין בעיה.
הבנתי. זאת אומרת, זה לא תלוי אחר כך בהוצאה או ב...
תראי, אני לא יודע, אם יהיו אחר כך בעיות, ויהיה לו עלייה בלחץ דם, ויהיו דברים שיוחסו לכליה, אז ייתכן ויצטרכו לעשות איזושהי פעולה. אבל יש לו כליה וחצי, נגיד, במקום...
כן, במקום שתי, נכון.
זהו, במקום שתי כליות, ואפשר לחיות מצוין עם כליה אחת.
טוב, נקווה לטוב. המון המון תודה רבה.
זה בסדר גמור, כל טוב.
תודה רבה.
אגב, יש הרבה אנשים שנולדים עם כליה אחת, והם אפילו לא יודעים את זה עד 120.
כן, זה נכון, אני יודעת, שמעת על מקום כאלה גם. המון תודה רבה.
כל טוב, ציפי. כל טוב. זהו, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, פרסומות וחוזרים. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום דוקטור, צהריים טובים.
שלום וברכה.
שמי ורד.
כן,
אני...
בת כמה אתה, ורד?
אני בת 50, אבל אני מתקשרת בהקשר לבן שלי.
שהוא בן כמה?
ברקע, הוא בן 19 ו8 חודשים. כן. ברקע יש אוטיזם.
כן.
ואני הייתי רוצה להתייעץ איתך אחרי כמה ניסיונות שניסינו, עשינו בדיקות שינה, עברנו את התהליך הזה של הבדיקות שינה, עברנו את התהליך של הקנאביס, עברנו את הוא לקח בהתייעצות של רופאת שינה סרקדין, ועכשיו בהמלטת הפסיכיאטר, אנחנו לוקחים בערב נוקטורנו.
נוקטורנו, כן.
כן. מה שמפריע לו זה ההירדמויות במהלך היום. שהוא קם עייף, הוא קם עייף כל הזמן. כל הזמן. עכשיו, יש ברקע, הוא ידוע שיש לו דום נשימתי, גבולי. עכשיו, אז מה הפתרון? גם יש נחירות ברקע, אז אמרתי, מצאתי פתרון, שאמרתי אולי זה יהיה הפתרון לעשות בלייזר. כן. הוא נמצא לא מתאים, ומה שכן הוא כן ראה הרופא, אלא הוא ראה שיש לו ענבל קצת עווה מהרגיל.
אז הוא הציע לקטום אותו, להוריד אותו.
לגמרי?
את שואלת אותי או שאת אומרת?
אני שואלת.
תראי, אפשר להוריד אותו.
הוא אמר בגיל, הוא בן סך הכל בן 19 ו-8 חודשים, והוא אמר שזה יותר מתאים לאנשים בני 40.
תראי, תקשיבי, ברגע שהוא, אם זאת הסיבה, אני לא בטוח שזאת הסיבה. אם זה,
אוקיי.
כי יכול להיות שהוא יעשה את הקטימה שלו ולא, סליחה. סליחה, אני מתנצל. יכול להיות שעשה את הניתוחון וזה לא יעזור. אבל ברגע שהוא מקבל כדורי שינה, והכדורים משפיעים לי יותר זמן, אז הוא עייף במשך היום. עכשיו, איך הוא בדרך כלל היה עייף, או שהיה היפראקטיבי? בעבר, לפני שהוא התחיל את ה...
לפני שהוא התחיל את כל הכדורים, היה בסדר. היה, לא היו תלונות. ולפני גם שהוא התחיל את כל הכדורים הפסיכיאטרים למיניהם, שאני לא אמנה כרגע את שמם, הוא טוען שהכדורים עצמם גם גורמים לסוג של
היפות. הוא צודק.
מה עושים?
אפשר לנסות להוריד את המינון של הכדורים הפסיכיאטריים. אפשר לתת לו את הכדורים הפסיכיאטריים בערב ולא בלילה. כי למשל, אני מניח
ש... אנחנו עושה...
אם מקבל למשל זיפרקסה או...
לא, נגיד את האריפלי, את הפריזיום.
כן.
ועל המקטש, זה לאפילפסיה.
את הפריזיום הייתי נותן לו בבוקר.
אבל הוא מקבל גם בבוקר וגם בערב.
אז הייתי נותן לו, תראי, פריזיום, כמה הוא מקבל, 20 מיליגרם בוקר וערב?
כן.
הייתי נותן לו בוקר וצהריים.
אוקיי. בוקר וצהריים?
כן. הפריזיום לא מרדים.
מסתכלת, דווקא זה רשום 25 מיליגרם, רשום.
25 מיליגרם?
כן. אוקיי. כן, 25 מיליגרם. על המקטל זה 100, ודווקא הורדתי לו לפני...
על המקטל לא מרדים, על המקטל מתרגלים.
נכון, נכון. והאריפלי אין לו תופעות, אני יודעת.
והאריפלי לא. הוא מקבל עוד משהו כמו סרקואל, או זיפרקסיה, או משהו כזה?
לא, 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 זה אלה הכדורים. יש פה את משהו של החרדות.
מה זה?
קלונקס? זה כמו כדור של טבע כזה. דווקא, רגע.
כדור של טבע?
קוראים לו, כן, ציטרולם. ציטרולם. ציטרולם.
זה הציפרלקס.
כן.
זה ציפרלקס של טבע.
20 מיליגרם.
אוקיי, תקשיבי, תנסי את הפריזיום, להעביר לו אולי את כל הכמות, בואי נעשה מחדש, תנסי לברר עם הרופא, אם אפשר להעביר לו את כל הכמות של הפריזיום לפני השינה. לא בבוקר ובצהריים, אלא...
הוא לא מקבל, הוא מקבל רק פעמיים ביום.
פעמיים ביום זה בוקר וערב.
נכון. ואנחנו לפני השינה, אז אנחנו לא עושים כאילו... כאילו, נגיד, 6 בערב כדורים, ו-9 בערב
עוד פעם
כדורים.
אבל אם הוא מקבל את הפריזיום, את הפריזיום הוא מקבל, נגיד, בבוקר, זה מעייף אותו במהלך היום. עד כמה שאני okay. זוכר, פריזיום יש 10 מיליגרם, ויש 25, או אני לא זוכר בעל פה בדיוק, אני לא יכול לזכור את okay. כל המילים, זה גם כדור שלו, שלא משתמשים בו הרבה, אבל יש לו גם השפעה אנטי-אפילפטית, ולכן הוא טוב.
הנה, יש לו את ה... כן, זה 25 מיליגרם, זה הרבה.
מה? 25
מיליגרם זה הרבה?
תראי, המילה הרבה או מעט היא לא קנה מידה. זה לא... כי זה עניין של הרגל ושל צורך, לא צריכים לפחד מה... הפריזיום הוא כדור, סליחה, הפריזיום הוא כדור שהוא מעייף. הוא מעייף, כן.
אוקיי.
כי הוא מהמשפחה של הבנזודיאזיפינים.
אוקיי.
כן. ולכן אני הייתי נותן לו, הייתי נותן, תנסי לתת לו, קודם כל להתחיל בחצי כדור בבוקר וכדור וחצי בערב.
אוקיי.
כי הפריזיום הוא הכדור שמעייף.
אוקיי.
וצדקתי, יש 10 מיליגרם של פריזיום, ואם זה יהיה טוב, ותתני לו חצי, זה כדור שאפשר לחצות אותו, עד כמה שאני זוכר. יש עליו קו חצייה, ואם כי אם לא, יש גם פריזיום של 10 מיליגרם, ובזה אני בטוח.
לא, אין פה כדור, הכדור הזה...
לא, לכם אין.
אוקיי.
כן, אבל עד כמה שאני זוכר, יש פריזיום של 10 מיליגרם גם כן. ואני חושב שהוא הכדור שמעייף אותו.
אוקיי, עכשיו לגבי הסיפאפ, מכיר את הנושא הזה?
בוודאי.
הוא מתאים לנרקיה?
השאלה אם הוא יצליח להתרגל אליו, כי לסיפאפ קשה להתרגל.
נכון,
לסיפאפ קשה להתרגל.
אומרים שזה מעוות גם את ה... זה כאילו מעוות את הפנים משהו.
לא, 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 ממש לא. ממש לא. לא מעוות את הפנים, הוא קם בבוקר, אז אולי יש לו סימנים של רצועות על הפנים, אבל אחרי חצי שעה זה עובר.
כן.
כי הרצועות הן חייבות להצמיד את המסכה לפה, אבל אחרי 5 דקות זה עובר, זה לא...
הבנתי. אז מה, לפי דרך זה הפריזיום, ולא...
לדעתי זה הפריזיום, אני לא...
אין כדורי שינה אחרים שיכולים להדים?
אין כדורי שינה, יש כדורי שינה אחרים. אבל את, אם הוא לוקח... אם הוא לוקח את הפריזיום בבוקר, וזה כדור שמעייף, אז הוא יעייף כל היום. אז שיקח אותו רק, אפילו שיקח רק, תנסי לתת לו יום או יומיים, רק 25 מיליגרם לפני השינה, ותראי איך הוא בבוקר.
אוקיי,
תנסי. זה לא שאת מפסיקה לגמרי בבת אחת, כי להפסיק לגמרי בבת אחת זה לא טוב, אבל לפריזיום אנחנו נותנים אותו, לפריזיום יש יתרון, כי יש לו גם השפעה אנטי-אפילפטית. אז אנחנו אוהבים להוסיף אותו גם להרגעה, לא שמעתי, סליחה.
קוראים לזה פרוטזין.
לא, פרוטזין זה לא פריזיום.
לא, קורינה, עכשיו עם הקופסה מסתכלת.
זה קלובוזה פעם.
כן, פרוטזין, פרוטזין.
לא, קלובזין.
פרוטזין.
לא, פרוטזין, אני תבדקי עוד פעם, כי פרוטיאזין...
זה מהקופסה עליי, הקופסה עליי.
זה C-L-O-B-A-Z-A-M.
P-R-O-T-N-P-A-M-B-T-N-Z-A-Z.
עוד פעם, P-R-O, P-R-O.
T.
פרוטקן.
N. אי גדולה, כמו קו כזה, קו, ואז מעל זה נקודה, אי שהיא קטנה עם בטן, זי, אי.
תראי, אני מכיר את הפריזיום של 10 מיליגרם, אני לא יודע, אני מכיר את הפריזיום של 10 מיליגרם, שזה קלובזפם, אבל אני לא יודע, אם זה פרוטיאזין או פרוטיאנוזין, זה משפחה קצת אחרת, אבל היא גם מרדימה.
אוקיי.
משפחה אחרת שהיא גם מרדימה, אבל עד כמה שאני זוכר, פריזיום, אני יכול לבדוק את זה אחרי התוכנית, אבל פריזיום, עד כמה שאני זוכר, זה כדורים של 10 מיליגרם, או היה פעם 20 מיליגרם, אבל עכשיו כבר אין עד כמה שאני זוכר, וזה קלובזם.
קוראים לזה פרוטזין. פרוטזין.
אוקיי.
פי, רי,
שבא, תי. לא, 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 בסדר, לא משנה, זה לא, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא...
אוקיי, אוקיי. בסדר, טוב.
אוקיי, תנסי לתת לו רק את הכדור הזה.
הבנתי. טוב, בסדר, אז רק את הכדור הזה להוריד אותו.
כן, בבוקר.
בסדר, אוקיי.
כי מה שאת אומרת, זה כדור שפעם קראו לו פנרגן. שפעם קראו לו פנרגן, והכדור הזה היה בעבר כדור אנטי-אלרגי חזק, והיום משתמשים בתופעת הלוואי שלו ככדור שינה. היום יש כדורים אנטי-אלרגיים שלא מרדימים. והיום משתמשים בתופעת הלוואי שהיא מרדימה, וזה הפרוטיאזין. שהוא היה פנרגן או פרוטיאזין. שהוא מהמשפחה של האנטי-היסטמינים של הנוגדי אלרגיה.
הבנתי.
אוקיי.
טוב, בסדר, אני אחזור לרופא.
כל טוב.
אוקיי, תודה, כל טוב.
בבקשה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
מדברת טל, אני בת 46 עוד מעט.
כן.
אני סובלת מנפילות סוכר. אני אתן רקע, עברתי שני ניתוחים בריאטרים לפני עשור בערך.
כן.
ולא היה לי שום נפילות סוכר או משהו אחרי זה. לפני 3 שנים ילדתי את הבת שלי, והייתי מסקרת הריון, לידה שנייה. ומאז סכרת הריון התחילו לי נפילות של אחרי, ממש אחרי הלידה, היה לי 32.
שמופיעות אחרי האוכל בדרך כלל?
שעה אחרי האוכל.
כמה?
כן, ועשו לי עכשיו בדיקה של לאכול, אמרו לי לאכול משהו שמעלה לי את הסוכר.
כן.
והיה לי אחרי חצי שעה בערך 270.
זה דמפינג.
ואחרי שעה 42.
נו, זה דמפינג סינדרום. זה נקרא דמפינג.
כן, נכון, אבל לא מצליחים לסדר לי את זה.
הדרך היחידה לטפל בתסמונת דמפינג, זה נקרא תסמונת הצפה, שהיא אופיינית לאנשים אחרי ניתוחי מעיים, שבהם בבת אחת הסוכר יורד לקיבה, ויורד למעיים, הגוף מקבל מכת סוכר, ואז הוא, סליחה, משפריץ אינסולין, ואז האינסולין מתקיף את הסוכר ומוריד אותו לתת רמה. וישנה הרגשה שאת הולכת להתעלף.
לא, כן, אני ממש מרגישה שאני עומדת להתעלף.
אז מה, את הולכת ללב ואין לך כוח וחולשה
ממש.
כאילו שאת אוטוטוט צונחת. עכשיו, הדרך היחידה היא, לא, היא קודם כל לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות, ולא לאכול פחמימות בבת אחת. כלומר, תשימי לב לכמות הסוכרים שאת אוכלת. אם את הולכת למסעדה ואחר כך, סליחה, תוקעת, גלידה, עוגת עם קצפת, את תקבלי דמפינג סינדרום. אבל אם את הולכת למסעדה ותאכלי חלבון עם סלט, חלבון עם סלט,
יש דברים שלא מעלים לי, ויש דברים שכאילו, פירות למשל לא עושים לי בעיות.
כן, תבדקי מה מעלה ומה לא מעלה. אבל את יכולה, בדמפינג סינדרום אני תמיד אומר למטופלים, ואני מכיר הרבה אנשים, והצעתי להרבה אנשים, אני אומר להם, אתם תראו מה מעלה לכם ומה לא מעלה לכם. כן, למשל, לא יש אנשים, קודם כל תנסי לדברים המתוקים להוסיף שום, את שמנה או רזה? עכשיו.
לא רזה.
לא רזה. תנסי להוסיף משהו שומני.
כן.
למשל, אם את אוכלת תמר, תאכלי את התמר עם שקט בתוכו. את יודעת, בואי אני אתן לך דוגמה. אם את תאכלי עכשיו לחם לבן עם ריבה, הוא יקפיץ לך את הסוכר.
הריבה. הלחם דרך אגב לא עושה לי את זה, הריבה כן.
אוקיי, עכשיו אם תקחי, תאכלי את הלחם הלבן, ועליו חמאה, ועליו ריבה, הוא יעלה לך את הסוכר הרבה פחות. כי השומן מוריד את הספיגה של הסוכרים. לכן מה שחשוב מאוד שתעשי, זה תנסי להזן. עכשיו תבדקי, יש אנשים שאוכלים תפוחי אדמה, והם לא מעלים להם סוכר, אוכלים שתי כפות אורז, הסוכר קופץ לשמיים.
כן, שניהם מעלים לי.
שניהם מעלים לך. אז תקחי בחשבון ותנסי אם את תדעי, למשל, את הולכת לאירוע, ואת אוכלת קצת יותר, את פתאום מרגישה לא טוב, אז מה עשינו?
כן.
אז לכן תקחי בחשבון עכשיו, למשל, אם את אוכלת דבר שאת יודעת שהוא מעלה לך סוכר, תערבבי אותו, או במנה תאכלי גם שומנים, וגם ירקות, כלומר סיבים. אבל הדרך היחידה היא לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות, ולא לאכול פחממות בכמות שמציפה ומקפיצה. עוד פעם, אני אסביר. את אוכלת פחמים, את אוכלת הרבה סוכרים, עכשיו סוכרים יכולים להיות בצורה של תפוחי אדמה, בצורה של אורז, כן. בצורה של שוקולד, בצורה של גלידה, בצורה של...
שוקולד למשל לא מעלה לי.
כן. אוקיי, אז את כבר יודעת מה כן. מעלה לך. אז אם יש דברים שאת יודעת שמעלים לך, אותם במסורה, ולערבב אותם עם אוכל אחר.
אבל אני אגיד לך, התחלתי לקבל לפני שנה, הרופא שלי עשה איזה בדיקה הזה, וראה שאוזנפיק עוזר לזה. וזה באמת עזר לי.
אוזנפיק כן, אבל...
ולא היה לי נפילות, עד שלא היה במלאי, כי אני לא סוכרתית. אז לא נותנים לי, זה רק בפרטי. ואז לא היה במלאי איזה חודש ומשהו, ואז חזרתי לאוזנפיק, ואני כבר לא יודעת אם הוא עוזר לי.
אז בואי אני אגיד לך משהו. אנחנו, את יודעת, זה כמו חולה סוכרת, שדוחפים סוכרים בכמות גדולה, ואחר כך מזריקים אינסולין בכמות גדולה. אז באיזשהו מקום את דופקת את הגוף. אבל אם את יודעת מה מעלה לך סוכר ומה לא, דברים שמעלים לך סוכר, תאכלי אותם במסורה. אני לא מסיבות של סוכרת, אני מסיבות של דיאטה. אם בעבר הייתי הולך למסעדה, והדבר הראשון שהייתי בודק ובוחר, זה מה יהיו המנות האחרונות, שבדרך כלל הייתי בוחר שתיים או שלוש מנות אחרונות, היום שאני הולך למסעדה, כשמגיעות המנות האחרונות, אני מזמין כפית. ואני גונב כפית מאחד, כפית משני, וגמרתי. אין לי תסמונת דמפינג, ואין לי, אני לא זה, אבל פשוט במודעות שאני שומר... שומר על, 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 על התזונה, אז אני עושה את זה כך. אוקיי, אבל את יודעת מה מעלה לך סוכר? אם את, מה? האוזנפיק לחלק עוזר לחלק לא, כי הוא למעשה, מה עושה האוזנפיק? למעשה הוא גורם לך לאכול פחות.
הוא לא גורם לי לאכול פחות, זה הבעיה.
אוקיי, אז בסדר, אבל עוד פעם, המפתח הוא אצלך.
הבנתי,
שמרת
רק להוסיף שומן לארוחות, אין איזה
משהו. לא, את שמעת רק חלק מהדברים שאחר.
לא, שמעתי לאכול פחות תחמימות, כל הדברים האלה שמעתי.
ולאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות, ושארוחות לא יהיו פחממתיות. ואם את יודעת שיש משהו שמעלה לך סוכר, אותו לאכול במסורה. ואז תסמול את הצפה, לא תהיה לך.
אוקיי. בסדר, גמור, עכשיו
השאלה קטנה או שנגמר
הזמן?
סיימנו את התוכנית.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב לך. זהו רבותיי, סיימנו את הזמן שלנו, הזמן אץ רץ לו. מה שאני רוצה זה להודות לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לעמיתי דואק שהיה על הדיגיטל, איציק אהרון שהיה אחראי לשדור ב-103 FM, בני אלפרין היה אחראי לשדור ב-104.5 FM, אני הייתי רפי קרסו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת טובה, ונתראה בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה להתראות.